הנושא של היום, מושג הקדושה בכתבי הרב, אינו פשוט. אם הספרים שהרב הנזיר מוציא מכתבי הרב נקראים אורות הקודש, אז אנחנו כבר יכולים להבין שמושג הקדושה אצל הרב הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד שמימי. הרב הנזיר כותב בהקדמה לאורות הקודש, שהוא שואל את הרב, מחפש הגדרה למושג קודש, והוא מרגיש שהרב לא מגדיר את הקודש, אלא מדבר על ההתפשטות של הקודש. והמקור של הרב זה מהזוהר. אולי יש מקום להבחין בין המושג קודש למושג קדושה. אנחנו תמיד יודעים כשיש מילה שבסופה, כשהיא עוברת באחת ההטיות ויש בסופה A, אז A מבטאת את ההתיישבות, את ההופעה של המושג הארטילאי, השמימי, הארטילאי, אין הכוונה שהוא לא ממשי. אנחנו יודעים שבמימדים הרוחניים, אז הדברים הארטילאיים יותר ממשיים מהמימדים הגופניים והגשמיים שאנחנו חושבים שהם ממשיים. אבל המעבר מהקודש אל הקדושה בעצם מדבר על היכולת או על צורת או על צורות ההופעה של הקודש במציאות. כך כשהקודש מבטא איזושהי מדרגה גבוהה, עליונה, שמימית, מדרגת החוכמה בלשון הקבלה, שם נמצא הקודש ומשם הכל מתפשט בצורת ההופעה של הקודש, בזה אנחנו עוסקים. כלומר, איך אנחנו מתחברים בהתנהלות האישית שלנו, איך אנחנו מתנהלים בהתייחסות שלנו למציאות, איך אנחנו מתייחסים ביחס להתנהלותה של האומה, כל הדברים האלה הם התיישבות או ההופעה של המושג הקודש העליון והמציאות הארצית. כן? ההוספה הזאת של ה-A דבר מפורסם, גם היכולת ההולדה, ככה מבואר בספרים של אברהם ושרה, זה ההוספה של האות A, היא מבטאת תמיד את ההתיישבות. אפשר לומר עוד נקודה, רק לזה חזק את הרעיון, הנציב מביא בתחילת פרשת דברים, שמשה רבינו שולח בעבר הירדן המזרחי את בני גד ובני ראובן, הם אלה שמבקשים להישאר שם. אבל יחד עם הבקשה שלהם, משה שולח גם את חצי שבט מנשה להיות בעבר הירדן המזרחי. הנשיא מבאר למה משה רבינו שולח את מנשה, חצי שבט ממנשה, הם אפילו לא ביקשו. אז הנציב אומר ששבט מנשה זה כוח של תורה. כוח של תורה, מבני מחי בי מנשה יצאו מחוקקים, זה כוח של תורה. אומר הנציב, משה רבינו מלמד אותנו, שאם אנחנו רוצים לשבת באיזשהו חבל ארץ, ורוצים לחזק את היישוב, אז צריך להקים מקום של תורה. גם פה אפשר לראות שאם רוצים לחזק יישוב, אז צריך להקים ישיבה. כלומר, ה-A שביישוב שהופכת להיות ישיבה היא הכוח המעמיד של היישוב, שיהיה לו כוח אחיזה בקרקע שבו הוא נאחז. אבל זה על דרך החידוד אפילו. אז מה זה, על מה אנחנו מדברים כשמדובר על הקודש, מדרגת הקדושה? כשהרב מדבר על הקדושה, הרב לא ממציא את המושג, הרב גם לא מתחיל מעצמו, הדברים יש להם יסודות ב... כתבי הנסתר, בהרבה דברים שגם לפני הרב, ואנחנו מסתכלים בספר שמאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד ידוע, לא של הרב, של הרמח"ל, שנקרא מסילת ישרים. מסילת ישרים, הרמח"ל בונה את הספר על ברייתא של רבי פנחס בן יאיר, על מידות שאדם הולך ומתקדם בהם בעבודת השם. והוא מתחיל מן התורה שקודמת, תורה שמביאה לידי זהירות, זהירות שמביאה לזריזות, זריזות שמביאה לנקיות וכו' וכו', עד מדרגת הקדושה שהיא מביאה לתחיית המתים. אבל כשלומדים מסילת ישרים, לומדים את זה במובן הפרטי של האדם שרוצה להתקדש, האדם שרוצה להתעלות במסילה, האדם שרוצה להגיע מבחוץ פנימה, ומהבחוץ זה עוד לפני תורה, ואז הברייתא אומרת, תורה מביאה לידי זהירות, מתוך זה שאדם לומד תורה מגיע לידי היכולת לדקדק במצוות, להיות זהיר במצוות, להיות זריז לעשות את המצוות, להיות נקי מכל איזשהו נדנוד חטא שבמצוות. ויש בהליכה במסילה הזאת כניסה לאט לאט מבחוץ פנימה, שהשלב הראשון של הכניסה זה השלב של הצדיק, שאלו המידות הראשונות של הזהירות, הזריזות, וזו הבחינה שהיא שייכת אצל כל אחד ואחד מישראל. על דרך ועמך כולם צדיקים. אז ועמך כולם צדיקים יכול להתפרש גם אם עדיין הם לא יודעים שהם צדיקים, אבל אני אשתמש בפסוק כדי לבטא שהמדרגה של הצדיקות היא מדרגה שבעצם כל אחד ואחת מישראל מחויבים בה. כלומר, כל אחד מישראל צריך לא לעשות מצוות לא תעשה, להיות זהיר. הרמח"ל יותר מדקדק בדרכי הקנייה, בדרכי המידות, איך האדם מגיע להתבוננות לפני שהוא מגיע למעשה, הוא מתבנן בשלב המעשה, אבל בגדול זה ההימנעות ממצוות לא תעשה. הזריזות זה כבר הביטוי של הכוח, האהבה של האדם, היכולת של האדם להיות זריז לעבודת השם, זה כבר מצוות עשה, בעצם כל אחד ואחד מישראל מצווה בזה. מידת הנקיות היא עדיין באותו שלב, באותה מדרגה. והיא רק אומרת שלא מספיק שאדם יהיה זהיר וימנע ממצוות באופן כללי, בגדול. בגדול הוא בסדר. לא, המצוות יש להן גם התפרטויות. יש פרטי הלכות, אדם לא יכול להגיד, אני באופן כללי שומר שבת. שבת יש אבות מלאכות, ולא מספיק גם להגיד שהוא נזר מלמד את אבות מלאכות, כי יש גם תולדות, וגם לא מספיק שהוא נזר גם מתולדות, כי יש גם שבות מדי רבנן. כלומר, בעצם צריך אדם להיות נקי, נקי. זה בעצם מה שכל אחד שולחן ערוך. העבודה של השלב הנוסף היא השלב של החסידות, שהיא מדברת כבר על טהרת הלב, אני אקצר קצת, היא מדברת על טהרת הלב. היא מדברת על הרצון, לא שאדם עושה מעשים טובים, אלא שהוא נהפך להיות טוב. כי לפעמים אדם עושה מעשים טובים, אבל לא ברור שבבפנים, לא ברור לעצמו, שהוא עדיין יש לו כוח, הוא מצליח להיות, כי בצד המעשי הוא יכול לשלוט, הוא יותר חזק, הוא מרגיש שהוא יכול, אבל להגיע למצב של טהרת הלב זו עבודה שהיא יותר פנימית מהעבודה של אני לא גוזל. להגיע למצב שאדם שונא בצע, זה שלב נוסף של טהרת הלב. וזה החסיד. ולא כל אחד יכול להיות חסיד. הרמח"ל אמנם בסוף הספר כותב שדברי החסידות שייכים לכולם, לאדם שיושב ולומד כל היום, לאדם שעובד כל היום, לאדם שעובד חצי יום, אדם שלפני פנסיה, אדם שבתוך הפנסיה, אדם שאחר, בקיצור זה שייך לכולם. כל אחד יכול לעלות במסילה, אף אחד לא צריך להגיד, לא, זה לא, אני בשלב הראשון זה מספיק. כל אחד יכול להתקדם במסילת הישרים. אחרי החסיד מגיעה עוד מדרגה, והיא מדרגה של הקדושה, של הקדוש. ורואים ברמח"ל, אני עושה את ההקדמה כדי להגיע אחר כך להתבוננות בכמה פסקאות מדברי הרב, שהחסיד זה שעובד על טהרת ליבו, עובד על זה שהוא יפתח נטייה פנימית אל הטוב, יש לו בדרכי העבודה שלו עדיין התמודדויות, ומושג הפרישות הוא שייך אצל החסיד, שהוא נמנע ממשהו כדי להגיע למדרגה הבאה, אבל הוא עדיין צריך להימנע ממשהו כי הוא מרגיש שיש דברים שהם לא באותו רובד של חיים כשהוא עוסק במידת החסידות שלו. כלומר, אם נדבר בדברים פשוטים, גם אצל החסיד יכול להיות הפרש בין עבודת השם שלו כשהוא בבית המדרש לבין עבודת השם שלו כשהוא נמצא, או ההתמודדות שלו לפחות בעבודת השם, כשהוא נמצא ברחוב, או כשהוא נמצא בחדר האוכל, או שהוא נמצא במטבח שלו. כלומר, יש דבר שהוא בו מרגיש שזה יותר מקושר לריבונו של עולם, שם הוא מוצא, ויש דברים שהם... ולכן, חלק מהעבודה שלו זהו שהוא פורש. שהוא פורש הוא צם, הוא מבדיל את עצמו, כדי לסגל לעצמו את היכולת להגיע למדרגה הבאה, שהיא מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה היא משהו ש... לכאורה, בכל מקום שהוא נמצא, בכל רגע ורגע מחייו, ולא משנה במה הוא עוסק, הוא תמיד נמצא במדרגת קישור לריבונו של עולם בצורה שדבקות. בשעה שהוא אוכל, אז מה זאת אומרת? יש מדרגות באכילה. חז"ל אומרים שיש דברים שבני אדם דומים גם לבעלי חיים. גם בעלי חיים אוכלים. אז מה ההבדל בין אכילת אדם לאכילת בעל חיים? פרשת השבוע האחרונה מפרישה אותנו, מבדילה לנו דברים שמותר, דברים שאסור. יש הבדל בין אכילת אדם לאכילת בהמה. יש הבדל בין אכילת אדם מישראל למדרגת אדם. יש הבדל בין אכילת אדם שהוא קדוש למדרגת אדם רגיל בישראל שאוכל. כי אם אדם הרגיל, וזה כאן הרב כותב, מופיע בהרפלי תואר, קבצים, חלק ב', שמה שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, על הפסוק בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. אומר שם הרמב״ם, שצריך אדם לכוון את כל המעשים שלו שיהיו לשם שמיים. אז אם אדם לומד, אולי החידוש, גם כאשר אדם לומד, הוא צריך לכוון שהלימוד יהיה לשם שמיים. לא להתגאות ולא זה. אבל זה אולי דבר שהוא יותר מובן. אדם הולך לישון, מה זה לשם שמיים? מה אדם הולך לאכול, מה זה לשם שמיים? אומר הרמב״ם, שאדם יאכל כדי שיהיה לו כוח אחר כך לעבוד את השם. אדם ילך לישון כדי שאחר כך הוא יקום, הוא יהיה ערני ויהיה לו כוח לעבוד את השם. שבהגדרה הזאת, אולי אפילו במילים שהשתמשתי בהם, רואים שלישון או לאכול זה לא בדיוק לעבוד את השם, אלא אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח שכשאני אקום אני אוכל לעבוד את השם. אני אוכל ללמוד, אני אוכל לעשות מעשי חסד, אבל למה אני ישן? כדי שיהיה לי כוח. הרב אומר, מופיע גם במוסר אביך בהתחלה, שיש מדרגה של בכל דרכיך דאהו יותר גבוהה מהמדרגה שהזכרנו כרגע, שהיא המדרגה הממוצעת. אדם הולך לנופש, ברוך השם נגמר כבר בין הזמנים, אדם יוצא לנופש, ובאמת סתם אם מסכן האדם חלוש קצת, אז הוא הולך לבין הזמנים כדי שכשיגמר בין הזמנים יהיה לו כוח להתחיל את הזמן בראשון באלול, יצא לנו טוב השנה, בראשון באלול, ויהיה לו הרבה כוח כי הוא, כמו שהפסוק אומר, וקויי, העולם אומר וקווי, אבל הפסוק אומר, וקויי השם יחליפו כוח, יעלו עבר גנשרים, יהיה לו כוח לעבוד. לא יצליח של האדם הזה היה כוח גם בלי, אז לא יצליח, לא יצליח לאכול, לא יצליח לישון. אבל זה יש קצת קושייה. אם באמת, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו צריכים לאכול וצריכים לישון? אז יש מדרגה, אומר הרב, יותר גבוהה. שאדם אוכל לא כדי ש, אלא אדם אוכל כי האכילה כרגע היא עבודת השם. אדם ישן לא כדי שיהיה לו כוח, אלא כי השינה עצמה עכשיו היא עבודת השם. אז נכון, הצדיקים לא ישנים הרבה, אבל הצדיק שישן, השינה עצמה היא עבודת השם, האכילה עצמה היא עבודת השם. זה מדרגה אחרת, גבוהה מאוד. של בכל דרכיך דאהו. על זה הרמח"ל אומר במסילה, כשהוא מדבר על מידת הקדושה, שיש מציאות של האדם כולו הוא מקדש. האדם כולו הופך את עצמו להיות בחינת בית מקדש. ובבית המקדש מקריבים קורבנות. בבית המקדש יש חוכמה. בבית המקדש ישנה תורה. גוף האדם אפשר לדמיין אותו בצורה של בהקבלה. לבית המקדש, אז אם האדם הזה אוכל, לאכול? זה לא, הוא לא אוכל. הוא לא שותה. מה הוא לא אוכל? הוא שותה. לא, לא, השתייה שלו זה כמו נסחים על גבי המזבח. והאכילה שלו זה כמו אכילת קורבנות על המזבח. חז"ל אומרים את זה, אפילו רומזים את זה בפרקי אבות, אומרים את זה בצורה יותר מפורשת, שבשעה שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על אדם, בשעה שבית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו. זה השולחן שלו. מה, המושג הזה, פותחים שולחן. לא, לא, זה אכילה מסוג אחר. המשנה מפרקי אבות, שאכלו ולא אמרו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, כלומר קורבנות. זה המשמעות של, אז אדם כזה, כשהוא אוכל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הצורך לאכול. יש עניין גדול באכילה. לא לחינם יש למד בית שיניים, למי שזה עדיין נשאר אצלו, למד בית שיניים, ולא לחינם כתוב בספרים כמה לעיסות צריך לעשות לפני. לא מהרפואה בכלל, זה דברי קבלה עמוקים מאוד. ומה אדם אוכל? וכשאדם אוכל, מה זה עושה? יש מושג כזה. דיברנו על זה פעם הקודמת שאני חושב שהייתי פה. לא יודע אם זה היה ג' אלולו, אבל הנושא היה, נדמה לי, העלאת ניצוצות. נו. אני כמובן חייב להקדים שכשאנחנו מדברים על מושג הקדושה, זה לא שאנחנו הולכים לבאר את מושג הקדושה בדברי הרב. זה אפילו מצחיק להתנצל על זה. אנחנו אומרים כמה דברים שהם קיבלנו, חשבנו, אנחנו מבינים מתוך מה שראינו קצת בדברי הרב, אבל לא שמישהו יחשוב שלאחר שהוא שמע, אז עכשיו הוא מבין מה הרב מתכוון כשהוא אומר את הקדושה, ומה הרב מדבר כשהוא מדבר על העלאת ניצוצות. לא יודע. אבל זה ברור שיש בכל העולם כוחות, ויש בכל העולם מה שיקראו המקובלים ניצוצות, או מה שיקרא אור החיים הקדוש סגולות, וכאשר אדם ניזון מהעולם הזה, אז הוא בעצם, אם הוא אדם צדיק, אם הוא אדם קדוש, הוא מעלה את הדברים שהוא קיבל פנימה לשם שמיים. אז אם לדוגמה אדם אוכל בארוחת צהריים, הוא אוכל עוף, אוכל תרנגול. התרנגול הזה מסכן. גם כשהוא היה חי הוא מסכן. למה הוא מסכן? כי התרנגול הזה כל כך רצה ללמוד תורה. אבל מה לעשות? הוא חסר לו כמה מדרגות. אמנם הוא לא דומם, הוא לא צומח, הוא חי, אבל הוא, מעליו יש עוד מדרגת המדבר, שזו האנושות, ויש מדרגת ישראל, שזה בכלל, ותלמידי חכמים שבישראל. אז משתוקק התרנגול ללמוד תורה. מה הוא עושה? הוא נאכל על ידי יהודי. כאשר שוחטים אותו כמו שצריך על פי התורה, ואחר כך אוכלים אותו. עכשיו, מה זה אוכלים אותו? אז הוא נהפך להיות חלק מחלבו ודמו של היהודי. ועכשיו היהודי הולך ללמוד תורה, הנה זכה תרנגול, גם כן. הבדיחה אומרת בישיבות שצריך להיזהר שלא יהיו יותר מדי תרנגולים בבית המדרש. אבל בגדול, זה בעצם לקיחת, גם כמשל וגם כפשוטו, לקחת כוחות מהעולם, מכל המדרגות, כי באדם גם יש בחינה של דומה וצומח וחי ודבר, גם באדם יש, המושג של של השערות, של הציפורניים, דברים שצומחים, יש חי, יש כל המדרגות נמצאות גם באדם, וכאשר אדם לוקח את כל המדרגות שלו, גם מבחוץ, ומקדש אותם, אז הוא מעלה בעצם את כל העולם. אז מדרגת הקדושה, אני אגיד ככה, אם קראתם פעם סיפורים, על האור על הרב הגאון הצדיק המפורסם, כן, לא סתם על ה... שהוא היה אוכל, הוא היה תמיד שם הרבה מלח כדי לא לטעום שום טעם באוכל. או כל מיני הנהגות מהסוג הזה, אלו לא הנהגות של הקדוש. הקדוש אין לו בעיה עם הטעם. כשהקדוש אוכל, הקדוש כל מה שהוא עושה. גם פה הבדיחה אומרת שלפעמים אנשים חושבים שהם קדושים, ואז הם אוכלים ואוכלים ואוכלים. כלומר, אם נראה מישהו שהוא אוכל, זה לא סימן שהוא קדוש. אבל אם נראה קדוש ונראה שהוא אוכל, אז זה בסדר. אז הקדוש בעצם זה משהו שהוא לוקח את כל העולם בהרמוניה. הוא רואה את כל העולם בשלמות. הוא מצליח לזהות בכל המדרגות שלנו נראות. כשאנחנו רחוקים ממדרגת הקדושה, אז אנחנו בדי מבדילים. יש טוב ויש רע ויש טמא ויש טהור ויש קדוש ויש נאכול ויש... אבל הקדוש רואה את כל הדברים באחדות כוללת. שהוודאי הוא יבדיל. מה שאסרה עליו התורה לאכול הוא לא יאכל. מה שאסרה עליו התורה לחשוב הוא לא יחשוב. לא ברור מה התורה לא אסרה. בלא תטור יש. אבל יש מחשבות שיכול אדם לחשוב שלמייסי אסור לו, אבל במחשבות הוא יכול. כך מביא הרב בקבצים ב'. כלומר, היכולת של הקדוש לחיות באיזה סוג שהשלב שלאחר מכן זה היכולת להחיות מתים. כלומר, היכולת לקחת את כל הבחינות המתות, הנפולות, וכפשוטו, להחיות מתים. זה מדרגת הקדושה. הרב מדבר בכמה מקומות. על מדרגות הקדושה, על היכולת של האדם לחיות במדרגה כזאת שכל מה שיש לו מבטא את הקודש שיש בו בעצמו. הרב מדבר על זה שבהתחלה הקדושה הולכת על כוח הדיבור, אני לא אסביר אבל אני רק אגיד, על כוח הדיבור, על כוח השמיעה ואחר כך על כוח הראייה ואחר כך על כל הקניינים וממונו ורכושו ומקלו וחמורו של אדם. דוגמה למה הדבר, למה הרב מכוון. אנחנו מכירים מדרש בבראשית רבה, בפרשת חיי שרה, פרשת עת כמדומני. המדרש המתחיל בשאלה, אני לא אתחיל בשאלה, אני אתחיל ישר בסיפור. הסיפור המוכר של החמור של רבי פנחס בן יאיר, בלשון המדרש הזה, בלשון נקבה, אני אגזביר את זה בלשוננו, לשון זכר יותר קל לי. חמור של רבי פנחס בן יאיר, נגנב על ידי הליסטים ולקחו אותו למערה שלהם, היה שם שלושה ימים ולא אכל. אמרו השודדים אחד לשני, הוא לא אוכל, עוד מעט ימות, יסריח לנו את כל המערה, בואו נשחרר אותו. שחררו אותו. הלך החמור והגיע עד לשער של הבית של רבי פנחס בן יאיר ונער. אז שמעו התלמידים רבי פנחס בן יאיר את כל הנעירה של החמור, אז רבי פנחס בן יאיר אומר להם, לכו תפתחו את הדלת לחמור, כי כבר שלושה ימים הוא לא אכל. נכנס החמור, נותנים לו לאכול, החמור לא אוכל. באו התלמידים לרבי פנחס בן יאיר, אומרים, נתנו לו לאכול, החמור לא אוכל. אז הוא שואל אותם, הפרשתם תרומות ומעשרות? אמרו לו, כן, הפרשנו תרומות ומעשרות. שואל אותם, הפרשתם גם מאדמי? דמי דבר שהוא ספק, אם הוא שר או לא. אמרו לו, לימדתנו רבינו, שאפשר לתת מדמי לבהמה. אז נתנו באמת מדמי, לא הפרשנו כי זה ספק, נתנו לחמור. אמר להם רבי פנחס בן יאיר, מה אני אעשה והחמור שלי מחמיר על עצמו. זאת אומרת, החמור מחמיר. ועל זה אנחנו אומרים בגמרא במסכת שבת קי"ב, אם אנחנו כבני אדם, אם הראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. והמדרש שם מספר שרבי זיירא ורבי ירמיה, הוא שלח לו משהו לאכול, ההוא היה בטוח, הוא שלח לי משהו, ודאי הוא יסר. והוא ששלח היה אמר בטוח שהוא קורא משהו מקבל, הוא יעשר. הם מאוד לאוד נאכלו התאנים שם בטבל. אז הם אמרו, תראו, אנחנו אפילו כמו החמור של פנחס בן יאיר. כמו דבר אפילו על האמוראי. מה הכוונה שהחמור מחמיר? מה הפשט שהסיפור עם הפרתו של אותו חסיד, שהוא מוכר אותה לגוי, והגוי בא לעבוד איתה בשבת, והיא לא עובדת בשבת, ובא החסיד, אומר לה, גיצ'אבס, אבל את כבר נשייכת לגוי, את יכולה לעבוד, והיא הולכת לעבוד, ואז היא מגיירת את ה... אם הפרה ככה, אז אני בן אדם, הלך להתגייר, בברטורטה קראו לו. בסוגריים תמיד הייתה לי שאלה. זאת אומרת, אם הפרה הזאת היא כל כך למדנית, אז למה היא לא עבדה? מילא הייתה שייכת לחסיד, ויש חובה של שביטת בהמתו, אבל ברגע שהיא שייכת לגוי, לגוי אין מצווה כזאת, אז למה היא לא עבדה אצלו? צריך לעיין בשאלה הזאת. אחד התירוצים אולי היא רצתה לגייר אותו. טוב, הכל פעם אני רואה שגם הפרה אפס היא למדנית לא קטנה. או המדרש, שמספר שיעקב אבינו חוזר בשביל פחים קטנים. חוזר אל מעבר יבוק, משאיר את כל המחנה מצד אחד, ומסירות נפש עובד, ומסירות נפש ממש, נפגש עם המלאך, למה? הוא שכח שתי צלחות פלסטיק, פלסטיק עוד לא היה, הוא שכח שתי צלחות מחרס, מה, בשביל זה לחזור? סתם פחים קטנים. זה לא פחים קטנים, זה פחים של יעקב אבינו. מה זה פחים של יעקב אבינו? זה לא שאם היה זה מחירה פומבית של הסולם של יעקב, אז המיליונים היו משלמים עליו. ועל הפחים גם כן, או על הכיפה של האדמור או על הגרטל שלו. לא מצד זה. אלא פחים של יעקב אבינו, זה אומר שעל הפחים יש שם. זה ממונו. זה ממונו של יעקב אבינו. זה המטה של מוישה רבינו. זו המשענת של אלישע. היא יכולה להחיות מתים. איך יכול להיות שהמשענת מחיה מתים? אבל מספרת, הוא שלח את גיחזי מהמשענת להחיות את הבן. והוא, לא יודע איך להגדיר אותו, בדרך ככה ראה איזה נבילה של כלב, ואמר לחבר'ה, תראו, אני יכול להחיות מתים, שם את המשענת, הכלב קם מתחייה. אז זהו, כבר זה היה צריך להגיע אלישע בעצמו ולהחיות בעצמו. ומה זה משענת? היכולת של הקדושה של האדם להמשיך לא רק על עצמו, לא רק על עצמו, ולא רק על האיברים שלו, על הפה, דיבורים של קדושה, שמיעה של קדושה, ראייה של קדושה, אלא גם על הממון שלו. כל הגוזל שבפרוטה כאילו גוזל נפשו. איך הזל משווים ממון לנפשו? יש, אומר הרב, לא מופקה לחשוב שכל מה שיש לו לאדם, כל הנכסים, יש בזה קשר רוחני. אבל כדי להגיע למצב שהמהות הרוחנית של האדם באה לידי ביטוי גם על הממון, שהחמור לא אוכל אצל השודדים כי זה גזל, והוא לא אוכל דמי כי הוא מחמיר, זה מכוח הקדושה של רבי פנחס בן יאיר שממשיכה הלאה. הוא בעל הברייתא, שעליה הרמח"ל מבסס את המסילה. אז מדרגת הקדושה היא מדרגה שהיא ישמימית. מושגים שלא המקום פה להשתמש בהם. ויש איזשהו מקום עוד לפני ההתפרטות, עוד לפני שאנחנו מגיעים לדברים שיש סיבוכים, יש מישור שהכל טוב. הקדוש מגיע משם. הקודש מגיע משם. מי שנמצא במדרגת הקדושה, זו מדרגת החיים שלו. אז הוא יכול להסתכל על כל דבר ולמצוא את הנקודה, ולקרב ולקדש, וזה עוסקים הקדושים. כל המדרגה שיש בה הבדלה ושנאה וכולי היא מדרגה נמוכה, והרב כותב עליה דברים לא פשוטים. אבל אם ניקח את מה שכתב הרמח"ל, מה שככה קצת פתחנו, הרב לוקח את זה למימד כללי יותר. אבל רק כדי לחבר את דברי הרמח"ל עם מה שהרב כותב, אני אקרא פסקה קצרה שמופיעה בקובץ א', עוד קוף למד. קוף ממבט, תמצא. סליחה, קוף למד בית. המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה. פסקה, חבר, לא הספקתי לצלם, אבל הקדושה היא חטיבה עליונה, שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. ההתנהלות המוסרית, שנצטרך עוד אולי נספיק להגדיר אותה, ההתנהלות המוסרית יש בה איזה סוג של חולשה. למה הרב מתכוון? כרגע אני מסביר. היא לא קיימת כשמדובר על מושג הקדושה. הקדושה איננה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, התבואה העמוק במעמקי נפש כל חיים. אלא שאם מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל. על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. אין אפשרות, אני מביא קצת במילים שלי, אין אפשרות של קיבוץ ציבורי שהוא יגיע למצב של החלשת האהבה העצמית. אם מדובר על ציבור, לא על אדם, אדם בהתנהלות המוסרית שלו יכול להגיע למצב שיש לו החלשה של האהבה העצמית שלו, כי הוא מזהה אותה כגאווה, הוא מזהה אותו כמשהו שעומד כנגד, הוא קולט לא נכון את המושג של הצורך להפוך את היש לעין, כל מיני סוגים שמשתמשים בהם לאו דווקא במוסר אלא גם בחסידות. אז יש מושג, אבל ציבור לא יכול להיות. אם ציבור יגיע למצב שהוא כבר לא אוהב את עצמו, הדבר הזה יביא לידי הביטוי של הרב ריקבון או אירוס. איננה בא, כי אם יש דבר כזה, אז זה מביא רק לאירוס מוסרי וריקבון פנימי האוכל כל. על כן אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי. אם היינו מפסיקים פה, זה יהיה משפט מעניין. אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי, כי אם עם קדוש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא כתוב גוי מוסרי. ולא רק בגלל שזה לא מופיע בלשון תורה כמדומני. יש בנביא כן. אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעולם עם מוסרי, כי עם קדוש. עם שכל מה שיגביר את עצמו, כל מה שירומם את ערכו, בפנים, בחוץ, כן ירומם ויגביר את האור והטוב שבעולם. כשאנחנו לוקחים את מה שלמדנו במסילה, במעבר בין הצדיק לחסיד לקדוש, ונפגשנו באדם שהוא קדוש, שאכילותיו ואכילותיו ואכילות קודשים, ושתיותיו הם שתיות שנסוכים, וכל ההנהגה שלו היא בית מקדש. אם מדובר באדם יחיד, אז ודאי כשמדובר על האומה כולה, כי אין שום צדיק בלשונו של הרב שיכול להגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. אם ניקח את המשפט הזה וננסה להבין, כשאנחנו מדברים על עם ישראל כפשוטו, איך אנחנו מבינים את מדרגת הקדושה או את גילוי הקודש, כמו שפתחנו בהתחלה, בעם, נגיע לתובנות מאוד מאוד מעניינות. אבל לפני זה יש פסקה שהרב מדבר בדומה למה שקראנו בפסקה הזאת, וזה לשונו. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמים. אנחנו יכולים, על דרך הצורת השיעור שעשינו עכשיו, התחלנו מההתנהלות הפרטית של האדם במסילה, ואנחנו עוברים להתנהלות של האומה כולה. הרב עושה את זה באורות ישראל ותחייתו, פרק י"ג. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחיד, כן בהליכות עולמים. העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארת של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון, כל מה שמתחתיו הם ענפיו המתפשטים ממנו, וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח. זו המילה. יש שתי אפשרויות. הרב ממשיך שם בלשונה, אני מעביר את זה ללשוננו. אדם, לדוגמה, יש לו בעיה בתאוות אכילה. יש לו בעיה בתאוות אכילה. אז יש סיפורים שהביאו אותו למלך מליז'נסק, וישו לאכול לארוחת בוקר, מלך היה קורא לעצמו מלך, יושב ואוכל, עושה ביס, ואומר, מלך, מלך, את מי אתה מרמה? מה, אתה אוכל בשביל לך כוח לבוא את השם? עוד ביס, מלך, גונב דעת עליון. קיצור, אחרי ארוחת בוקר הזה, החסיד הזה כבר, לא יודע, לא היה מסוגל לאכול בכלל, אבל תאוות האכילה יצאה ממנו. אבל אפשר להתמודד עם תאוות האכילה, ואולי כל תאווה, בשתי צורות. יש צד אחד של החלשת הכוחות. אדם משתוקק להיות נשמתי, רוחני. והוא מוצא את עצמו כל הזמן באיזה פרס כזה. זאת אומרת, כל הוא אוכל, זה גשמי כזה, כל מיני אוכל. הוא אוכל ארוחה אחת ביום, מתחיל בבוקר, סיים אותה בערב. כלומר, הוא אוכל, אויכל. כשאומרים את זה במילירה, זה המהות, הוא אויכל. והוא רוצה לעבוד על זה, כי הוא רוצה להיות רוחני. אז יש דרך אחת שהוא כרגע מתחיל להפסיק. הוא פורש, להפסיק לאכול. אז יום אחד הוא לא אוכל, יום שני הוא לא אוכל, יום שלישי לא אוכל. סביר להניח שהוא ימשיך ככה, הוא יגיע למטרתו. הוא אכן יהיה רוחני. מה זה רוחני יהיה? הוא יהיה נשמתי, הוא לא יהיה פה בכלל. הביטוי הזה שבסוף הוא לא יהיה פה מבטא על איזשהו כשל או איזשהו משהו שהוא לא שלם בדרך הזאת. למה צריך להגיע? שהוא לא מפסיק לאכול. אבל הוא אוכל בדיוק כמה שהוא צריך. צדיק אוכל לשובע נפשו. אוי, זה לא פשוט. אבל ברגע שהוא עושה את זה, אז שום כוח מכוחות החיים שלו לא מתבטל. הוא לא מתבטל, הוא לא ביטל שום כוח. וזה לשונו של הרב. לשונו, מה שנקרא, לשונו הזהב. התוכן הזה שדיברנו עליו, שכל הכוחות, הכל נמצא, הוא עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי, נקרא לזה הרגיל או המוכר, המוכרח לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית, אשר אז המוסר מוסר צולע, מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. אבל כשמגיעים למדרגת הקודש, מדרגת הקודש המנצח, ואולי הרב משתמש במושג של הקודש המנצח, לא במושג של ניצחון, כמו ניצחון במלחמה, שאדם מנצח עובד כנגד משהו, והנה הוא ניצח, הוא כבר לא קיים, הכוח שעמד כנגדו, כי אז הוא מפסיד כוח. אלא אולי הקודש המנצח במוצר של המנצח בנגינות, בצורה שמנצח על תזמורת, שיש הרבה כלים, יש הרבה כלים. וזכורה אני קצת ביותי נער, הייתי באיזשהו, נדמה לי, איזה חזונס, עם איזה תזמורת, היה שם, נראה לי יהודי מסכן, שהיה לו משולש עם הכל. ומדי פעם, ככה, תוך כדי הניגון, היה עושה בום בום קצת. לא יודע מה התפקיד שלו, לא יודע מה היה חסר אם הוא לא היה, מה היה חסר, וכנראה צריכים אוזניים מיוחדות כדי להבין שככה, איך אומרים, סימפוניה, היא שלמה, היא שלמה ממש. לא הסימפוניה הבלתי שלמה, היא השלמה. טוב, אני לא זכיתי. אבל זה ביטוי לכך שיש כל כוח בנפש, יש לו מקום, יש לו מקום הופעה. יש לו זמן שהוא מופיע, ויש לו גם משך זמן שהוא מופיע. אבל אם אדם נלחם, אז הוא גם מאבד חלק מהכוח הטוב שבו. והחלק מהכוח הטוב שבו, הוא לא יעמוד לרשותו כשהוא צריך אותו, הוא לא קיים. זאת אומרת, הוא קיים, הוא חולה, הוא חלוש, הוא... זה כמו שלאבי ברפואה, אתה לוקח איזה אנטיביוטיקה חזקה, אז גם כוחות החיוניים שלך, הם, גם החיידקים הטובים הם נהרסים. יש איזה סוג שגם בעבודת השם, שתי בחינות של עבודת, נקרא לזה עבודת המידות. אפשר לראות את זה גם במהלכים בעבודת השם מהדורות הראשונים, שאם היו מדברים על בחינות של שבירת המידות, אפשר לשמוע היום מושגים יותר של עילוי המידות, קידוש המידות, כי המושג הזה של שבירה, העולם כבר התקדם למה העולם התקדם? לאיזושהי בחינה של ההבנה שהחלוקה, אני אומר דברים שצריך לסייג אותם, אבל רק אני אומר את זה בכוונה באיזשהו צג הקצנה, כדי שמתוכן נוכל גם לסייג אותם, או עדיין להדיד, או להבין שאנחנו עדיין לא שם, כדי שלא כל דבר שאנחנו פוגשים, ניישם אותו מיד למעשה, כמו שהתחלנו מקודם. זה שאכילה של הקדוש יבוא את השם, זה לא אומר שהוא צריך לעסוק כל הזמן באכילה. אז נכון שהגמרא מספרת שהיו כהנים שבזמנם לא היה נותר. הם היו עוסקים שלא יהיה נותר בבית המקדש. תכלס, מה הם עשו? אכלו. כן, כי מה שלא הספיק להיות על המזבח, הם אכלו. מה זה אומר? שאכילתם אכילת מזבח, זה פילי פלויס להגיע למצב כזה. אבל לא, אנחנו עוד לא שם. אבל כמו שאנחנו מבינים שביחס ליחיד, כך היא העבודה היותר שלמה, היותר כוללת, עם מדרגת הקודש המנצח, ככה זה גם ביחס להתנהלות של העולם כולו. וכאן הרב אומר משפטים שעל כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש. היא אומנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממה לכל ערכים מוסריים. זה בדיוק בפסקה שראינו בקובץ א', שאין עם מוסרי, יש עם קדוש. כי אם עם מוסרי הוא יתחיל לעשות מלחמות עם עצמו, אז הוא יגיע לאירוס של הרבה כוחות. הוא לא יכול להגיע לזה. אלא העם צריך להגיע למצב, וזה עם ישראל, שזה הפסקה שאיתה אנחנו אמורים לסיים, בלי, שזה ההתנהלות של עם ישראל. אני אמשיך כאן. מערכת הקודש, שהיא באמת למעלה מכל הערכים המוסריים, והיא תוכן אטום, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות. יש ישות. של מה? שימו לב רק לביטויים. של השכל, הלב, רגש, רוח. זה אנחנו עוד יכולים להבין. האוזן שלנו עוד שומעת. אבל יושר של הטבע, של הבשר. וכל אלוקים חיים מדובר מכל מרומים ומכל תחתיות. והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. ומתגלה מאור הנס איך סעיפי הטבע, גם הבלתי מובנים, הם ענפיו. כי הקודש מתפשט בכל, בעולם, באדם, בנפש היחיד, בנפש העמים, דאגות החיים, בעליות הממלכות, בנכלי הפוליטיקה, נו, בשגונות המשתגעים, בעורמת הערומים, בכל, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. איזושהי תפיסה של קודש, שאין בה הבדלה, כי בכל מציאות היא מוצאת את הופעת הקודש. עכשיו, זה לא פשוט. צריכים להיות אנשים בעלי מדרגה ודרגה מאוד מאוד גבוהה. לא רק שכשהם אוכלים זה אכילת קורבנות, אלא היכולת, מה שאמרנו מקודם בשם הרב, שאין צדיק שמגיע לקרסוליה של האומה הישראלית, בעצם מה המשפט הזה אומר? או מה אפשר ללמוד ממנו? שאם יש צדיק, ואני אומר שהאכילה שלו היא אכילת קודש, אז אם אני אמצא ביטוי למושג של אכילה שהיא שייכת לאומה, אז זה אומר שזה יהיה מושג של קודש. ואם הצדיק הזה ישן ואני אמצא איזשהו ביטוי ששייך להסביר אותו שינה ביחס לעם, זה יהיה קודש. כי מה שקשור לאומה במהות זה קודש, כי זה הרבה יותר מאשר כל צדיק פרטי. עמוק מאוד וצריך הרבה הרבה הבנה. וזה מה שבעצם הרב אומר במקום אחר, אולי קצת קשור לפרשת השבוע. הרב אומר כך, מרכז החיים של כנסת ישראל במקור הקודש הוא. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכלת בנו. למה? כי אנחנו גוי אחד בארץ. ואור השם אחד חי בקרבנו. יש לטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם לא צומחים מהקודש אצל עם ולשון. לא כן בישראל. בכל דרכיך דאהו, מה שהזכרתי מקודם, שתי הבחינות של בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שהיא יוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. לא כל אחד יכול להגיד, אני אוכל, זה עבודת השם. כשאני מברך, או כמו הסיפור על האדמור והרב והחוסין, שיצא השם, שיש לו חצי שעה ביום, שיש לו אבוידה, ששם הדלת סגורה, אף אחד לא יכול להיכנס. טוב, היה חוסיד אחד שרצה לדעת מה הרבי עושה. אחרת הסיפור לא היה מגיע לידינו. למרות שסיפורי החסידים אמיתיים, גם החסיד לא היה בכל זאת הגיע לידינו. אבל טוב, הקיצר, החסיד הזה התחבא בארון. התחבא בארון, ואז הוא רואה את הרבי, פותח את המגירה, מוציא תפוח, ומברך בורא פרי העץ, אוכל את התפוח. החוסיד לא יכל להתאפק וצחק. אז הרב שומע את הצחוק, אומר לו, סנד את זה החוצה, מה הסיפור פה? ואיך שמעתי שיש לרב כזאת אבוידה, וזה, אני אמרתי, אני מוסר נפשי בחפי, אני רוצה לבדוק מה. לא נעים להגיד לרב, אבל גם אני אוכל תפוח לפעמים, ואני גם תמיד, בעזרת השם, מברך לפני שאני אוכל את התפוח. מה? אמר לו הרב, אני אגיד לך מה ההבדל בין שנינו. אתה כל כך רוצה לאכול תפוח, אבל אין לך ברירה עליה, אתה יכול לדפור בלי לברך. השם הארץ הוא מלוא התנה. אז אין לך ברירה, אתה מברך. אבל אני כל כך רוצה לברך את הקדוש ברוך הוא. אני משתוקק לברך את הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא יכול לברך סתם, ברכה לבטולה. אז אין לי ברירה, אז אני אוכל קצת תפוח. הרבה מוסר יש בה. כשאדם מחזיק תפוח ביד וברך בורא פרי העץ, על מי הוא חושב? על התפוח? או על ברוך אתה השם? נכון, יש מקום לעיין. איפה אנחנו בין החסיד לרבי? אז לא כל אחד יכול להגיד, בכל דרכיך דאהו, אני כמו הרבי. זה יחידי סגולה. אבל מה שנמצא אצל היחידים, ביחס לאומה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים, חפץ החיים, הקניין, העושר, הכבוד, הממשלה, התרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. ולכן המשפוטים, איך ממשיך הרב, פרשת שופטים שקשורה לזה, זה משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, זה ממקור הקודש. משה רבינו מוסר את עצמו על זה, כי אין פירוד. אני מדבר פה על הנצרות שעשה את ההפרדה, אבל לא כך בישראל. לא כך בישראל זה אומר שמדרגת הקודש, מדרגת הקודש היא המקור, או מקור הקודש, או הקודש בעצמו, מה שמתגלה, זה שאנחנו נגיע לאט לאט למצב שבאמת בכל מה שהאדם עושה, בכל מפגש, ודאי מה שהאומה עושה, לא סוג של דיכוטומיה, של הפרדה. אני עובד את הקדוש ברוך הוא בית הכנסת, עכשיו אני יוצא מבית הכנסת, נשארת את הקדוש ברוך הוא בית הכנסת, אני אחזור בעזרת השם למייריב, או לשחרית. והקדוש ברוך הוא יישאר בבית, כי ככה, תקדש מעט, אני בחוץ. לא, 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 אין בחוץ, אין בפנים, אתה כל הזמן. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, שיהודי יהיה מקדש, האומה היא מקדש. זה מדרגת הכל. צריך לסייג את הדברים, שלמרות שבמהות זה כך, בגילוי של הדברים אנחנו בדרך. אבל אנחנו יכולים להבין ולהסתכל על הדברים שישנם באומה, לא מתוך שנאה או סלידה, אלא למצוא ולהגיד, יש בזה נקודות, זה קודש, יש לזה הרבה סיגים, צריך לבאר את הסיגים, צריך לעורר את הקודש שיש, אבל לדעת שכל מה שיש באומה, כל הבחינות שיש, גם מה שמכונה כביכול חול אצל האומה, זה מלשון מציאות שאפשר להכיל עליה את הקודש. כי הקודש הוא לא קודש שנלחם בטבע, הוא קודש שמתגלה בטבע. ואז יש אחדות שלמה של הקודש והחול, ובסוף על מצילות הסוס יהיה קודש להשם. מה זה מצילות הסוס? עשו קצת לחנוכה וזו דרשה ארוכה. על מצילות הסוס, כמו מה ש... או מה שישמים על הסוס, על המצח שלו, קודש להשם. מאיפה ביטוי הזה קודש להשם? על מי הוא נמצא? על המצח של מי הוא נמצא? זה הציץ של הכהן הגדול, זה לא יאומן. אומר הנביא זכריה בסוף, כל כלי שימצאו זה יהיה קודש, ויהיה על מצילות הסוס קודש להשם, זו מדרגת הקודש. זה הקודש המנצח, שהכל מואר, ובכל מואר אור השם, אור חי העולמי.